היום אני רציתי לעשות את ההקדמה לקראת הספר. אני רוצה להבין מאיפה הספר מתחיל, וממילא מה מיוחד בספר הזה, ומה מי שכתב את הספר מתכוון שאנחנו נעשה כשאנחנו לומדים את הספר. אז כדי לראות את זה, אני רוצה להביא פה שתי דברים שנמצאים אולי בספרים שלכם. אצלי זה נמצא בעמוד 13. אני לא יודע, ספרים, יש לי ספר כזה. אני לא יודע איפה זה אצלכם. יש פה אמרה מהגר"א, הגאון מווילנה. אתם יודעות שהגאון מווילנה היה אדם גדול מאוד מאוד מאוד, שכתוב בחז"ל שהוא היה משהו כמו אחד הראשונים. והגאון מווילנה זה לא עוד אחד, זה אחד מגדולי הגדולים. כל התורה כולה, הגאון מווילנה ערך אותה, דקדק אותה, ונגלה ונסתר. היה אדם גדול מאוד מאוד מאוד. הגאון מווילנה, אף אחד לא חולק עליו, אי אפשר לחלוק עליו. הגאון מווילנה כותב, בעמוד 13 אצלי, זה מופיע פה למעלה, ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. מכירות את זה? שמעתם את זה פעם? לא שמעתם. אז הגר"א אומר שספר הכוזרי זה ספר קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אין את זה פה כתוב, אבל הציטוט השלם בגר"א, הגר"א אומר שבמקום ללמוד את ספר חובת הלבבות, ספר חובת הלבבות, ספר מאוד מאוד יסודי. כל יהודי לומד ספר חובת הלבבות, ספר מוסר שמדבר על הביטחון בקדוש ברוך הוא, מדבר על עין טובה, מדבר על אהבת השם, מדבר על הרבה דברים, הרבה דברים במוסר, ספר מאוד יסודי, פשוט. אני לא יודע אם יש לכם שיעור בזה או לא, אבל ספר מאוד מאוד חשוב, מאוד יסודי. אומר הגאון מווילנה, במקום ללמוד את הפרק הראשון בספר חובת הלבבות, מה כתוב בספר בפרק הראשון בחובת הלבבות? קוראים לזה שער הייחוד, ייחוד השם. חובת הלבבות זה ספר מאוד מאוד שכלתני, הגיוני. הוא מסביר, מוכיח, מראה בשכל את הקשר של האדם עם אלוקים. יש אלוקים, אין אלוקים, מה הקשר עם אלוקים, יש בריאה, אין בריאה. הוכחות צריך להיות מאוד מאוד חריפות. אומר הגאון מווילנה, במקום ללמוד את שער הייחוד בספר חובת הלבבות, שכולם לומדים, במקום זה צריך ללמוד את ספר הכוזרי, שאנחנו הולכים ללמוד. למה? עכשיו יש את הציטוט הזה. כי ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. זאת אומרת, תראו את המשפט, העיקר של האמונה של עם ישראל ושל התורה נמצאים בספר הזה. חידוש גדול. זה אומר, יש פה ספר עיקרי, מרכזי, מאוד מאוד משמעותי, כדי לבנות את האמונה ואת התורה בלב שלנו. אומר הגאון מווילנה, ספר חובת הלבבות, צריך ללמוד, בטח צריך ללמוד, אי אפשר לא ללמוד. אבל מה היחס שלי לאלוקים? לא ללמוד את זה דרך חובת הלבבות בהתחלה, אלא דרך הכוזרי. הכוזרי זה עיקרי אמונת ישראל ותורה. למדנו מפה שספר הכוזרי זה ספר מאוד מאוד משמעותי, מאוד יסודי, עיקרי. מי שלומד כוזרי יש לו את עיקרי אמונת ישראל ואת התורה. מי שלא לומד כוזרי, אין לו, חסר לו את העיקר. לכן אומר הגר"א, במקום ללמוד את ההוכחות המדהימות של ספר חובת הלבבות, במקום ללמוד את זה, תלמד כוזרי. זה יותר טוב. היה אפשר לחשוב, בספר הכוזרי יש הוכחות יותר טובות ממה שכתוב בחובת הלבבות. בגלל שזה הוכחות יותר טובות, לכן תלמד קודם כוזרי. הוא יודע להסביר את הדברים יותר טוב, יותר בהיר, יותר הגיוני, יותר אפשר להתחבר. טוב, זה דבר אחד. דבר שני, אני עכשיו מדפדף קצת, בסדר? בפתיחה של הספר, עמוד אחד לפני הפתיחה. הספר מתחיל, מאמר ראשון, פתיחה. עמוד אחד קודם, כתוב שמה, הספר הזה, ספר הכוזרי, זה ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת, והבאת ראיות להגנה עליה. מה זה הדת המושפלת? אז מה, הוא בא להגן על הנצרות? כנראה שהוא מתכוון פה ליהדות. היהדות באותה תקופה של רבי יהודה הלוי לפני, אני יודע, 800 שנה, היהדות מושפלת לחלוטין, מושפלת לגמרי. 800 שנה, משהו כזה. פחות או יותר רמב"ם, פלוס מינוס. זה אחד הראשונים. אז יש פה ספר שהוא תשובות לטענות נגד הדת המושפלת. היהדות מושפלת לחלוטין. כולם צוחקים עלינו. לא רק היום, גם אז. ויש פה ספר שמביא ראיות להגנה על הדת המושפלת. אז זה מתחבר עם הגאון מווילנה, כמו ספר שהוא רציני, עונה על כל השאלות, על כל הדברים. אני מתחיל לקרוא מאמר ראשון, פתיחה. שאול שענוני לטענות ולתשובות אשר איתי נגד טענותיהם של החולקים על דתנו. גם רבי יהודה הלוי עצמו מעיד על עצמו, למה אני כותב ספר? כי שאלו אותי בדור שחייתי בו הרבה אנשים שחולקים על הדת שלנו, יש להם מלא שאלות, שאלות כפירה, שאלות התרסה, שאלות שמפרקות כל בן אדם מאמין. מבין הנמשכים אחר הפילוסופיה, יש את הפילוסופים, נכון, היום זה יכול להיות הפוסט-מודרניים, אז זה אנשי הפילוסופיה של היום. מבין מיני דתות אחרות, נצרות, אסלאם, מישהי נמשכת פה להיות נוצריה או איזה שהידית באסלאם, לא כל כך, נכון? אבל טוב, רבי יהודה הלוי חושב שזה מאוד חשוב בספר שלו להכניס את הנצרות, את האסלאם. יש פה התייחסות, לא גדולה, אבל יש התייחסות. ומבני, מבין המינים, מבני ישראל, מי זה המינים מבני ישראל? רפורמים. נכון, האלה שחולקים על היהדות, אבל הם יהודים. יש כאלה, נכון? יש גם היום כאלה. איך אנחנו עונים להם? אז יוצא בעצם שהספר הזה, זה ספר שאמור להיות תשובה לשאלות מאוד חריפות. איך עונים תשובה לשאלות מאוד חריפות? מייצרים צורת חשיבה מאוד מאוד חריפה. אבל אני רוצה להראות שמי שיסתכל טוב על הכוזרי יראה שעובדים עלינו חס ושלום, כן, אבל ככה למתבונן הפשוט, יש פה עבודה בעיניים. למה? כי כל ספר הכוזרי לא עונה על שום שאלה שיש לנו. אני אנסה להסביר למה. לא עונה על שום שאלה שמתעוררת בלב שלנו. אני אנסה להסביר למה. הכל נמצא פה בעמוד הראשון. העמוד הראשון, אני מניח שאתם מכירות את ההתחלה של הכוזרי. מכירות מהבגרות? לא יודע מאיפה מכירות, נכון? מכירות? כן, לא. מה? מכיר. אז אתם רוצות לקרוא את זה בשתי דקות? תקראו שנייה את הפתיחה, רואים? עוד פתיחה? פתיחה ממש בהתחלה, מאמר ראשון, עמוד ראשון. לי זה נראה ככה. יש לכם כזה? אז תקראו את זה שנייה, עד פסקה א'. זה 20 שורות, אנחנו עושים הפסקה, 3 דקות, תקראו. נו, קראתם שתי? עוד דקה, בסדר. בסדר? מה כתוב פה? אני אקרא ביחד. זה טוב שיש את הרקע בראש, כי יש פה דבר מאוד 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 משונה. בעמוד הזה. לכאורה כל מה שקראנו בגרף, בהקדמה, וגם מה שהוא כותב פה בפתיחה, אין לזה רגליים. אין לזה כיסוי. אני מנסה להסביר למה. אבל אני אסביר למה, אני צריך פה לקרוא קצת. אז בואו נראה למה. אז קראנו, אני בשורה השלישית, ונזכרתי מה ששמעתי, זאת אומרת, ביקשו ממני לכתוב תשובה לשאלות האותנטיות שקיימות בתקופה שלי, שזה הנצרות, הפילוסופיה, האסלאם, הרפורמי, או מה שהיה סלוקים, או לא משנה מה שהיה באותה תקופה, ונזכרתי מה ששמעתי לפני זמן מה. איך אני אענה לתשובות על השאלות הקשות? נזכרתי מה ששמעתי. מה שמעתי? טענות שטען החבר. קיבלתי פרוטוקול, שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, מלפני, תכף נראה, 400 שנה, ונראה לי שזה יכול להיות תשובה מצוינת למה ששואלים היום. כלומר, למה אני כותב ספר? במקרה נפל לי ליד פרוטוקול של דו-שיח בין מלך לחבר. זה באמת היה ככה, או שהוא המציא את זה, נראה בפשט, הוא לא עובד אלינו, הוא באמת מצא פרוטוקולים כאלה בין חבר, לא יודעים מי זה, לבין איזה מלך. הוא לקח את זה, סינן את זה, ואומר, אני שם לפניכם עכשיו את הדו-שיח בין המלך לחבר, וזה יפתור את כל הטענות והשאלות, כפירה נגד היהדות. אלא מה? זה כבר קצת מוזר. מישהי פעם ניסתה לקרוא משהו מלפני 400 שנה? זה קצת מסובך בעברית, נכון? זה קצת ביטויים אחרים. לא מה שעניין אותם, מעניין אותי. לפני 400 שנה אף אחד לא חי שאלות פוסט-מודרניות, הוא לא חי שאלות של חוסר זהות, קיומיות, זה לא, זה חדש, זה מהיום. איך אפשר לקחת משהו לפני 400 שנה, לשים את זה בספר, היא שריחה להגיד, או, זהו. תביא משהו קצת יותר אותנטי. תתאים את זה, תשדרג את השפה, תעשה את זה קצת אחרת. לא, אני רוצה משהו מלפני 400 שנה, זה התשובה למה שאתם מחפשים. מוזר, אבל אני ממשיך זה עוד בקטנה, נמשיך קצת. טענות אשר על פיהם קיבל המלך את דת היהודים, כמו שהדבר מפורסם וכמו שהוזכר בספר דברי הימים. זאת אומרת, פרוטוקולים האלה גרמו בסוף למלך להתגייר. הוא והעם שלו. הוא ככה כתוב פה בהמשך. וזה עובדה היסטורית, כן, לא משנה. ממילא אם זה עבד על המלך, זה יעבוד גם עלינו. אם המלך חזר בתשובה עם הפרוטוקולים האלה, כנראה שגם אותנו הוא בתקופת רב יהודה הלוי, ואומר הגר"א לא רק אז, היום, עד היום, 1,000 שנה, 800 שנה אחר כך. אז זה לא 800 שנה, זה 1,200 שנה, כי הכוזרי לפני 800 שנה. הוא אומר 800 שנה קודם, לפני 1,200 שנה, זה מה שייתן תשובה להיום? מוזר. הגר"א אומר, כן, הרב צבי יהודה אומר, בטח, הרב קוק, על זה יושבת האמונה שלה, על הספר הזה. מוזר, משהו מפה, מה קשור אלינו? אני ממשיך, מלך זה מסופר שם, מי כאן מתחיל להיות מוזר? מלך זה מסופר שם, למה מוזר? אני רק מקדים. אם היה פה באמת מלך עם שאלות חריפות, של נצרות, אסלאם, פילוסופיה, זה, ובסופו של דבר הוא עונה לו. מסה רצינית, דבר דבור על אופניו. נו, בסדר. אז יש פה ספר שמסביר בצורת עומק את היהדות, בסדר. אבל תראו את ההקשר של כל מה שקרה פה. מלך זה מסופר שם, נשנה אליו חלום אחד פעמים רבות. איפה כל הסיפור פה של המלך מתחיל? היה לו חלום, חלום נחמד. מה הוא חלם? בחלומו, והנה מלאך מדבר אליו ואומר לו, כוונתך רצויה בעיני האלוה, אבל מעשך אינו רצוי. זה החלום שלו. טוב, נורא מעניין. באמת מעניין. מה זה כוונתך רצויה ומעשך אינו רצוי? אז הוא מסביר. המלך הזה היה בן אדם מיוחד מאוד, מיוחד במינו. הוא היה זהיר מאוד במצוות דת הכוזרים. הדוס הכי גדול בממלכה. זהיר מאוד במצוות של הדת של ארץ כוזר. עד כל כך הוא היה דבק בדת, שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, ומקריב קורבנות בלב שלם. יש פה בן אדם דתי אדוק, הכי אדוק שיש. אתה מלך, שר ביש מקריב קורבנות, מה יש לך זמן לזה? לא. הלעת שלו לעבודת האלוהים שלו הוא כל כך גדול שהוא לא מוכן שמישהו אחר יעשה את זה. בן אדם עדיף, איזה דוס, חבל על הזמן, כזה דתי, כזה אדוק, הוא מפנה לעצמו זמן, רק הוא מקריב. אבל יש לו סיפור מאוד קשה למלך הזה. למה? אולם אם כל אשר הוסיף לשמור את המצוות ההן, הוא עשה הכל עד הסוף. היה המלאך נראה אליו לילה לילה בחלום, ואומר לו, כוונתך רצויה, כלומר, אתה רוצה להיות דתי? מצוין. אתה מחפש את אלוקים? מעולה. אבל מעשך אינו רצוי. איזה פסח. הוא כל כך משתדל, ומצליח. אבל בא לו איזה חלום בלילה שמתסכל אותו. ואומר לו, תשמע, לא שווה כלום המעשה שאתה עושה. אז החלום אמר, אז מה? החלום אמר. אתה עושה את המצווה, אתה מרגיש טוב, חלום לפה, חלום לשם, יאללה, תמשיך. אבל דבר זה גרם לו למלך הכוזרים לדרוש ולחקור בדבר האמונות והדעות. למה? יש לך בעיה עם החלום, לך לפסיכולוג, לפתוח את הבעיה. מה, אם בן אדם מתעורר באמצע הלילה מאיזה חלום מבעית שהוא נפל מאיזה הר, אז הוא עכשיו צריך ללכת לבדוק את האמונה שלו? חלום, אין לך חלום, מה קרה? אני שואל יותר מזה. כתוב פה בעצם מאיפה כל הספר מתחיל? חלום. אם לא היה חלום, לא היה ספר. מה מפריע למלך? בעיה פסיכולוגית. אישית שלו. הראש? יש פה מישהי שלא נרדמה הלילה בגלל שכוונתה רצויה, מעשה לא רצוי? אין פה, נכון? אז למה הספר הזה אמור להגיד אותנו? יש פה ספר, אם בן אדם עם איזה סריטה, בסדר, אז יש פה ספר שלם, מה גרם לו ללכת ולהעמיק ולבדוק, למה הוא חזר בתשובה? כי מישהו נתן פה מענה לסריטה שלו, אבל לי אין סריטה, אני אין לי חלום. אז למה עיקרי אמונת ישראל והתורה תלויים בספר הזה? למה זה ספר שבכלל נותן תשובה? זה ספר שהוא טיפול פסיכולוגי, לבן אדם עם סריטה, זהו. ממילא, מי שיש לו את הסריטה הזאת, ספר מומלץ. אבל מי שאין לו חלום, למה שהוא יתחיל לקרוא את הספר? אי אפשר להפוך פה את הדף. כל הספר הוא מענה לבן אדם עם סריטה, שיש לו חלום, והחלום הזה מתסכל אותו עד שהוא לא מצליח לסבול. לא ברור לי גם למה. חלום. בסדר, חלום לפה, חלום לשם, יאללה זרום. תמשיך לעבוד את עבודת האלוהים שלך, והכל בסדר. מה אתה כל כך לוקח את זה קשה? אני עושה מה שצריך, חלום לפה, חלום, חלומות שם ידברו, כתוב בגמרא. אבל אני לא צריך להגש בחלום. חלום. אבל אנחנו רואים, תראו מה כתוב פה. והנה רבות מטענות החבר שעונה למטופל, המלך, היו לי לקורת רוח ביותה מסכימות עם דעתי. ואומר, ראוי הדבר לכתוב את הטענות אשר נתגלגלו והמשכילים יבינו. תכף נסביר מה זה משכילים יבינו. כתוב פה בעצם, אני עושה העתקת פרוטוקולים כי זה מאוד מצחן בעיניי. למה שיעניין את כל היהדות בתקופת רבי יהודה הלוי הפרוטוקולים של החלום של המלך? היה אפשר להגיד, אולי זה סיפור רקע. והוא מספר מאיפה הכל התחיל. בואו נספר לך את הרקע, זה נכון, זה פתיחה פה, זה לא זה. אולי זה רק הרקע, מאיפה כל הספר הזה נולד, כי בדיוק קרה לי ככה וקרה לה הוא ככה, זה בסדר, אבל הספר עצמו זה רציני. אבל אם אני עוד פעם דפדף קצת מכינה, מסתכל טוב, אני עובר לפסקה ב', בסדר, זה דילוג קל. אחרי שבפסקה א', אתם רואים, זה ארוך, הפילוסוף שם פה מסה רצינית, עמוקה מאוד מאוד, של הסברה. מה זה פילוסוף? מה זה שכל? למה זה הכי נכון בעולם להיות כופר? למה זה נכון להגיד שאין קשר בין העולם לבין אלוקים? מכניס פה חתיכת שיטה רצינית, לא צחוק. משקיע בזה. איך רבי יהודה הלוי דוחה אותו? מה אפשר לחשוב? כמו הרמב"ם. בואו ניקח את הדברים שלך, נפרק. אמרת א', ב', ג', רגע, א', לא מדויק. לא נכון, זה נכון, זה לא נכון. בואו נפרק את הדברים, בואו נתייחס ברצינות. איך רבי יהודה הלוי דוחה את הפילוסוף? בואו נראה פסקה ב'. רואה אני דבריך נכוחים. תשמע, אתה הפילוסוף, אתה באמת אותך. אין עליך. אבל תראו טוב מה כתוב פה, אינם נאותים למה שאני מבקש. לא הבנתי, מה זאת אומרת? יש פה פילוסוף רציני, למה אתה דוחה אותו? יש לך משהו להגיד הגיוני? תשמע, זה לא מספיק טוב לטיפול הפסיכולוגי שלי, כי זה לא מה שאני מבקש. אני לא מגזים, תראו את המשפט הבא, שהרי יודע אני כי נפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה, ובכל זאת הוא גד לי, כי מעשי רצוי, אינו רצוי, כי אם כוונתי רצויה. כלומר, הפילוסוף הסביר לו, תשמע, אתה חי בסרט, אם אתה חושב, כן. הפילוסוף הסביר למלך, אתה חי בסרט, אם אתה חושב, שיש דבר כזה שקוראים לו מצוות. אין דבר כזה. אני לא משנה, נראה זאת. אומר לו רבי יהודה הלוי, אומר לו המלך לפילוסוף, תשמע, אתה מאוד חכם, אבל זה לא מה שאני מחפש. לי יש חלום, והחלום שלי אמר שיש לי מעשה רצון. אתה מסביר לי פה בשכל מכאן עד שנה הבאה שזה ככה וככה, אתה מאוד חמוד, אבל זה לא מה שהטיפול שלי מצריך. כלומר, ראינו פה בעצם שיש פה בעיה, בעיה קשה. למה? כי המלך לא מחפש את ההיגיון בכלל. כי הפילוסוף אומר לו דברים מאוד הגיוניים. אבל מה המלך אומר לו? עזוב אותי. לי יש חלום. אם אתה לא מדבר עם החלום שלי, אל תדבר איתי. מה שמוביל אותי זה החלום שלי. מה שמוביל אותי, אני אומר את זה קצת ציני, זה השריטה שלי. אני באתי פה לטיפול שימנע את השריטה שלי. עזוב אותי עכשיו מכל הדברים שלך, אני לא מחפש שכל. לא מחפש שכל. אני מחפש פתרון לחלום. אז אם זה ככה, יוצא, אני חוזר להקדמה, יוצא בעצם שהמלך פה, מה הוא מחפש? פתרון לבעיה הפסיכולוגית שלו. זה לא הקדמה, רקע. כל הספר מתקשר, אם מישהו רוצה להגיד משהו, המלך יגיד לו, אה, שמע, אתה מאוד יפה, אומר דברים יפים, אבל רגע, יש לי חלום, אתה לא בסדר של החלום, ביי, אין לי מה לחפש איתך. לא, אתה אומר דברים נכוחים, אתה מאוד חכם. לא מעניין אותי, אותי מעניין החלום, זהו. ואם זה ככה, אז יש פה בעצם ספר מאוד מעניין למי שהחלום מעניין אותו. אבל מי שהחלום לא מעניין אותה, מה יש ללמוד את הספר הזה? כי זה ספר, הוא לא באמת בודק, הוא לא באמת חוקר אובייקטיבי, אלא הוא מתעסק כל היום בחלומות, פה, יש פה איזה טיפול. מי שזה כואב לו, החלום כואב לו, סבבה. אבל מי שלא, מה אתה מחפש בספר הזה? זה ספר שנותן מענה לאנשים שחולמים. אז מה עוזר לי ספר הכוזרי אם יש פה פרוטוקולים של טיפול פסיכולוגי במלך? יש פה מלך עם טיפול פסיכולוגי, מה זה עוזר לנו? א', ב', איך זה יכול לתת תשובות לשאלות רציניות על היהדות? כי כל פעם שיש שאלה רצינית, הנה הפילוסוף, איך תוכים אותו? תשמע, זה לא בחלום, שלום. זה, ככה מטפלים בשאלות רציניות? ככה הגרא אומר שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בספר של החלומות האלה. איזה מין ספר מוזר זה? זה נחמד, מי שאוהב חלומות, שיקרא, יראה איך מטפלים בחלום. טיפול בחלומות. נכון? חלומותרפיה, לא יודע איך קוראים לזה. לא יודע, המציאו איזה מקצוע, מי שירצה, יקרא. אבל זה לא עיקרי אמונת ישראל. אמונת ישראל, תביא זכר, תסביר. רואים שזה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. במסורת הדורות, ספר הכוזרי, קדוש וטהור, זה העיקר של היהדות. איך זה יכול להיות? פלא, פלא גדול. שאלה אחרונה שאני רוצה להגיד. גם אם זה עיקרי אמונת ישראל ותורה, יש לך מה להגיד, תפתור. יש לך מה להסביר, תגיד. נכון, הרמב״ם, מורה נבוכים, ספר של מסה, מתחילתו עד סופו, הוא אומר מה הוא חושב. הרב קוק, מתחילתו עד סופו, אומר מה הוא חושב. למה לכתוב את זה בסגנון כזה מיוחד ומוזר? שאלה, תשובה, המלך אמר ככה, המלך חשב ככה, זה. למה? מה הקטע? יכול להיות שיהיו כל מיני חוקרים שיגידו, בהיסטוריה באותה תקופה, כל ההוגי דעות באותה תקופה כתבו בצורה של מונול... דו-שיח כזה, בין מי ששואל לבין מי שעונה. טוב, יכול להיות. המסתבר שספר כל כך מרכזי ביהדות, זה לא במקרה שהוא בנוי בצורה כזאת של שאלה, תשובה. שאלה, תשובה. א', ב', באותה תקופה, רמב"ם, הראשונים האחרים, אף אחד לא כותב בצורה כזאת של שאלה ותשובה, זה ייחודי רק לכוזרי. אין עוד מישהו, אין עוד אחד בראשוני באותה תקופה שכותב בסגנון כזה. אז למה הוא כותב בצורה כזאת של שאלה ותשובה? כנראה זה לא במקרה. יש פה משהו. דבר אחרון, כתוב פה במספר 3, והמשכילים יבינו. כלומר, הספר הזה לא כתוב כדי שנקרא ונחזור לבגרות, מה כתוב? הוא שאל ככה, הוא ענה ככה. אתה שאלת ככה, והוא ענה ככה. אלא, כתוב פה והמשכילים יבינו. כלומר, כל מה שכתוב בספר זה הפשט. אבל זה לא המסר של מי שכתב את הספר. יש הרבה דברים בחיים, אתה רוצה להבין, תקרא. אתה רוצה להבין כתבה בעיתון, תקרא, קראת, זהו. מה שכתוב, זה מה שרצו להגיד לך, זהו. אין פה מסרים סמויים ומה עומד מאחורי, יש. אבל הכותב לא התכוון שאתה עכשיו תתחיל לנתח סוגיות עומק, לאיפה הוא חותר, מה הוא... אתה תקרא, זהו. אבל פה כתוב, המשכילים יבינו. רק מי שהוא משכיל יבין מה הספר הזה רוצה להגיד, מה יש לו להגיד. הספר הזה הוא לא כפשוטו, קראתי, הבנתי, אלא אתה תקרא, עכשיו תחשוב. עכשיו תשכיל על מה שקראת. רק אז תבין. מה רבי יהודה לוי מנסה להגיד לך? זה לא לגמרי משל ונמשל, אבל אתם יודעות, יש הרבה ספרים, ספרים עמוקים כאלה. לדוגמה, יש ספר סיפורי רבי נחמן, נכון? אז רבי נחמן לא מספר לך סיפורים סתם, שהיה את האינדיק שקפץ מתחת לשולחן והתחיל לעשות קולות של תרנגול, ואז הגיע איזה מטפל פסיכולוגי והתחיל לחכות תרנגול, עשה קולות של תרנגול, אתם מכירו. ועשה ככה, עשה ככה. רבי נחמן לא סיפר לנו סתם סיפורי מדע בדיוני, אלא הוא נותן לנו סיפור, ודרך הסיפור, עכשיו, אחרי שקראת את הסיפור, עכשיו זה רק מתחיל. עכשיו תשבור את הראש. מה נמשל? מי זה החולה? מי המרפא? למה כולם צחקו עליו? למה הוא לא הצליח לשקם את עצמו? למה צריך כדי לשקם אותו להתחפש תרנגול? מה עומד מאחורי הסיפור? זה ברור, כל אחד יודע שרבי נחמן לא המציא איזה סיפור סתם. זה כל אחד, הילד שלי גם יכול להמציא סיפור. נורא יפה, הרי זה רבי נחמן. אז אם רבי נחמן כותב סיפור, הוא מתכוון שאתה עכשיו תשבור את הראש, מה נמשל? מה עומד מאחורי? זה לא נגלה, זה עומד מאחורי פה משהו. הוא לא סיפר איזה חוויות משבת שפתאום מישהו השתגע לתרנגול, זה לא ספר שמספר דיווחים. לא היה ולא נגמר. אלא, זה בא להגיד על איזה קשר שקיים בין האדם להנשמה שלו. הקדוש ברוך הוא מסתמר ככה. רבי נחמן, זה קרבת אלוקים, הוא מנסה לספר לנו זה. איפה זה כתוב? אז המשכילים יבינו. קח את הסיפור, ננסה לראות מה המסרים שהוא כן כתב, מה הוא מנסה להגיד, ואז תתרגם את מה שכתוב, ואז תתחיל להבין מה רבי נחמן רוצה להגיד לך. רק אז, לפני זה, אתה לא מבין כלום. גם בספר הזה כתוב פה, והמשכילים יבינו. כלומר, מי שלמדה לבגרות ויודעת בעל פה כל מה שכתוב פה, היא לא התחילה להבין את ספר כוזרי. למה? ספר כוזרי זה לא להבין מה כתוב, אלא מה הוא רוצה להגיד במה שכתוב. היום נראה דוגמה לך. מה הוא מנסה להגיד לנו בזה שיש פה מלך עם חלום? כי אם זה רק ספר פסיכולוגי לריפוי חלומות, למה רבי יהודה הלוי מבזבז את הזמן שלנו עם טיפול פסיכולוגי כדי לפתור לנו שאלות עמוקות נגד היהדות? לא יכול להיות. אלא מה? כנראה שחלום זה לא רק סיפור שמספר פרוטוקולים של מה קרה, מה התרחש מול העיניים, אלא זה קוד שמנסה לחשוף אותנו, ומי שיסכים יצליח לתרגם את הסיפור הכרונולוגי שעומד מול העיניים, והוא יצליח לתרגם את הסיפור הזה ליהדות, לשורשים של יהדות, לעיקרי אמונת ישראל ותורה. בלי לתרגם מה שכתוב פה, בלי להיות מסכים, אנחנו לא נבין מה כתוב פה, מה הוא מדבר. זה החזה הפריטה שלו, מה זה קשור אליי? בואו ננסה קצת להתחיל לפצח את כל הדברים, כי אנחנו רואים שגדולי הדורות אמרו, זה עיקר היהדות. אבל מתחילים לקרוא, רואים, זה חלומות, זה סתם, שריטה. כנראה שמי שבעיה פה זה לא אגרה, ולא הרב ציודה, ולא כוזרי, מי שבעיה פה זה אנחנו. אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא. יודעים לקרוא. אנחנו לא יודעים לתרגם מה הוא התכוון. אם רבי יהודה הלוי שם לנו, לכל כלל ישראל, לדורותיו, והגרא אומר, כולם צריכים לקרוא את הספר הזה. כנראה שהחלום שכתוב פה זה לא רק החלום של המלך, אלא זה החלום של כולנו. מה שקרה למלך זה לא סיפור מההיסטוריה שיש פה איזה מישהו מעניין, אלא מה שקרה לו בעצם קורה גם לנו. כנראה שרבי יהודה הלוי מבין, כל יהודי בעולם חולם את החלום של המלך. זאת אומרת, אני לפחות לא זוכר בחיים שחלמתי כזה חלום. אבל המשכילים יבינו, אל תעשה עתק הדבק. בוא תבין מה זה החלום הזה. בוא נכנס לעומקים, מה קורה פה למלך? למה הוא חולם? מה זה חלום בכלל? בוא ננסה קצת לפצח את הדברים, ננסה לראות איך החלום הזה בעצם הוא הסיפור של כל מי שיושבת פה בחדר כרגע. ושם ננסה להגיע. ננסה. מה זה בכלל חלום? חלום, סתם חלום. מה זה חלום? יש כמה סוגים של חלומות. נכון? אתם יודעות מה זה חלום? חולמות, חולמים בלילה. מה זה חלום? הפסיכולוגים מסבירים, בחלום יש שני סוגי חלומות. חלום סוג אחד זה עיכול של מה שאנחנו עברנו במשך היום. במשך היום, אני יודע מה, עשינו כל מיני דברים. ותוך כדי שעשינו כל מיני דברים, נורא פחדנו ממשהו. באנו בדרך למדרשה, יש שם איזה כלב, בלילה, ביום, נבח, כמעט משך אותנו, זה היה נורא מפחיד, אבל אין לנו זמן עכשיו להתחיל לפחד, צריך לברוח. אז אנחנו ברחנו מהכלב, ואנחנו מהר, כל אחד, כמו אנחנו נטול, המשכים כל אחד מה שזה, וזהו, המשכנו. אלא מה? אומרים הפסיכולוגים, הנפש חוותה פחד, אבל הנפש לא נתנה לעצמה להקל את זה שהיא חוותה פחד. כי כשאתה חי, אתה לא יכול עכשיו לעצור, לבכות, אוי, זה מפחיד, אוי, אם אתה נעלב חס וחלילה ממישהו, אז אתה לא יכול לעצור ולהגיד, אוי, נעלבתי, אתה בחיים חייב תקתק. למה? חייב לחיות. איך הזמן עכשיו לעצור הכל, ולהגיד, אוי, נורא נעלבתי, אוי, זה נורא מפחיד, אוי, זה נורא פגע בי, אוי, זה נורא הבהיל אותי, איך הזמן? אבל הנפש לא פרייר, הנפש רוצה לעכל את החוויות שאתה חווית. לכן, בלילה בן אדם הולך לישון, חווה שוב משהו מהחוויה שהוא חווה, אבל משהו הפעם בלי שכל, בלי משהו שיעצור לך את הפחדים, אתה חווה את הפחד עד הסוף, חווה אותו, קם מבוען בחלום, ואומרים פסיכולוגים, זה מאוד בריא לנפש לעכל את הפחדים. כל מיני סיבות לא משנה עכשיו. איך אני יודע שזה קרה? א', תקראו קצת, תראו שככה הפסיכולוגים מסבירים. וב', קרה לי בחיים שלפני שהלכנו לישון, אז סירקתי את העמדה שלי. בדרך כלל שאני עושה את זה לפעמים, לא עלינו, היא צריכה שאני אפרק אותה. אני לא מקצוען בתחום, ומעין זה קצת כואב. טוב, אני משתדל מה שאני יודע, כמה שאני אעשה בעדינות. פתאום בארבע בבוקר אני שומע ילדה בוכה. מה קרה? אני בא אליה, מה קרה? אז היא אומרת לי, חלמתי חלום מפחיד. טוב, מה חלמת? חלמתי שמסרק רודף אחריי. איזה מסרק? המסרק שלנו, גדול כזה, רדף אחריי. מאיפה זה את מסרק? מאיפה זה בא לך בראש? אלא מה? היה כואב. כנראה אני לא יודע לעשות את זה כל כך טוב. עובד על זה, אבל בסדר. וכנראה זה היה כנראה יותר מדי כואב. וזה הפחיד אותה כי אני לא יודע למה. ממילא, לא יודע. למה זה ככה? לא שאלתי פסיכולוג, אבל זה בדידי, אבי עובדה. ככה ראיתי. כנראה שככה זה עובד. זה חלום, סוג אחד של חלום. זה חלום של פחד. וזה בריא, זה מאוד בריא. יש חלום יותר עמוק. שגם את זה הפסיכולוגים יודעים להסביר. יש חלום שמגיע מהתת מודע. לא בגלל שקרה משהו, זה משהו בפנים, עמוק עמוק עמוק, בתוך הנפש שלי. יש בתוך הנפש שלי פחדים, צרים, שאיפות, כל מיני דברים שאני משתיק, לא נותן להם מקום. תת מודע זה מקום מאוד עמוק שלא תמיד מודעים אליו בכלל. בחלום זה אף. ולכן הפסיכולוגים הרבה פעמים, כשהם רוצים לפתור כל מיני קונפליקטים, כל מיני מצוקות שיש לאדם בתוך הנפש, הם מאוד מאוד יושבים, סוג מסוים של פסיכולוגיה, יושבים על החלומות שלך, מה אתה חולם, מה מפחיד אותך, מה מעניין אותך, על מה החלומות שלך, מה הם מציפים? כי מה שצף לך בחלום זה לא סתם. צריך להבין בזה, כי זה לא באמת שיש מסרי גדול, ולא באמת שהוא רודף על זה, זה לא אחד לאחד עתק הדק. יש שם הרבה דברים שהם שטויות, ויש שם הרבה דימויים שהבן אדם סתם מדמיין, אבל הדמיון שלנו הוא לא סתם מדמיין בחלום, הוא מדמיין את התת מודע שלנו. פחדים, קשיים, רצונות, מאוויים שאנחנו דוחקים אותם בחיים, זה בחלום צף. אלא מה? זה דבר מאוד עמוק. לא תמיד אנחנו יודעים לתרגם את מה שחווינו, מה נמשל? מה זה בא להגיד? זה גם סוג של חלום. אבל יש חלום סוג שלישי. שזה הפסיכולוגים לא מדברים על זה בכלל. זה ספר בראשית מדבר על זה. כל ספר בראשית מלא חלומות. ארוך עולה, ספר שמות. יעקב חולם, יוסף חולם, השרים חולמים. מה זה כל החלומות האלה? אנחנו רואים שהחלום של יוסף והחלום של יעקב והחלום של אברהם בברית בין הבתרים זה לא סתם חלום, זה חלום שמנבא את העתיד. איך אתה חולם בלילה את העתיד? איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה חולם שכל האלומות משתחוות אליהם? מאיפה הבאת את זה? מהתת מודע, זה לא נמצא בתת מודע. מאיפה הבאת את זה? יש חלומות עומק שבן אדם חולם את המקומות הכי עמוקים של האישיות שלו, את הנשמה שלו. כן, דבר כזה. אברהם אבינו כשהוא חולם את ברית בין הבתרים, זה לא סתם נבואה מישהו מבחוץ בא סיפר לו. הוא חולם את הנשמה הכי עמוקה שלו. זה מה שהוא חולם, זה מה שהוא חווה. זה צף לו לתודעה. חלום, כמו שהתת מודע צף בתוך החלום, גם הנשמה יכולה לצוף בתוך החלום. להקדמה, אני חוזר למלך. המלך שלנו הוא באמת משהו מדהים. המלך הזה באמת, הדת אלוקים, האלוה, מאוד מדבר אליו. איך אני יודע? מלך זה בן אדם מאוד מאוד עסוק. מאוד עסוק. הוא צריך לטפל בממלכה, הממלכה זה לא עובד לבד. זה לשבור את הראש, פוליטית, כלכלית, בתוך הסיעה שלך, בתוך כל הקואליציה, בתוך כל הזה, ויש מחלות, בלגן, אין לו חיים. אבל יש פה מלך, שלמרות שיש לו הכל, לא חסר לו כלום, לא כסף, לא מעמד, לא יועצים, לא כבוד, כלום לא חסר לו. זה המלך. בכל זאת, הוא רוצה להיות עובד האלוהים. למה? ככה, בלב שלו יש לו דבר כזה. למה הוא רוצה להיות עובד האלוה? לא כתוב למה, בא לו. והוא מתמיד גדול, הוא מפנה זמן, מקריב קורבנות, מדקדק בכל המצוות, הקשר לאלוה מאוד מדבר אליו. אבל המלך הזה חי בבעיה קשה מאוד. למה? יש לו חלום. מה החלום שלו? הוא רוצה להיות עובד השם. זה החלום שלו. פיזית, בלילה, זה מה שהוא חולם. הוא הולך לישון, זה מה שהוא חולם. והוא מתוסכל לחלוטין, המלך. מתוסכל לחלוטין. למה מתוסכל? יש לו חלום. הוא רוצה לממש. לממש את החלומות שלך. מה הבעיה? ממש. הוא מנסה, הוא מנסה. והוא מקריב קורבנות, והוא מנסה קורבנות כאלה וקורבנות כאלה, ואולי לעשות את זה ככה ולעשות את זה ככה. הוא ניסה את כל היכולות. הוא קרא לכל היועצים, הוא ישב עם כל האנשים הכי חכמים, והוא מנסה לפתור מה אני עושה עם החלום שלי. יש לי חלום להיות קרוב לאלוקים. אני עוד לא מחבר את זה אלינו, עוד מעט נעשה את זה. אני רוצה להבין את המלך. והחלום שלו בלילה, זה לא סתם חלום. זה חלום שהמלך יודע, החלום הזה, זה המקום הכי אמיתי שלי בחיים. זה יותר חזק ויותר אמיתי ויותר ודאי מזה שאני מלך ומזה שיש לי מעמד. יש לו הכל, לא חסר לו כלום למלך הזה. העולם הזה אצלו משרת אותו בהכל, לא חסר לו כלום. אבל יש משהו אחד שחסר לו, שבגלל המשהו הזה שחסר לו, כל החיים שלו לא שווים כלום. כל מה שיש לו מתגמל, מתאפס מול החלום שלו להיות קשור לאלוקים. זה חלום אדיר. יאללה, חלום, עזוב אותך, אתה מלך, עזוב אותך שטויות, מה, יש לך זמן לזה? איפה יש לך זמן לזה? יש פה מדינה, תפל בה. לא. המלך יודע, בלי קרבת אלוקים, החיים שלי לא שווים כלום. הכל אפס. ולכן, המלך אומר, יש לי כזה חלום, שכל מה שמעניין אותי זה לפתור אותו. החלום שלי הוא לא כזה קטן, הוא לא סתם. אני יודע שהחלום שלי זה המקום הכי עמוק בחיים שלי. זה המקום הכי חשוב בחיים שלי. אני יכול להצחיק ולברוח מזה, אבל אז אני בורח מעצמי. אני בורח מהדבר שהכי אמיתי אצלי, הכי עמוק אצלי, הכי ודאי אצלי. הדבר שהכי חשוב לי בעולם, אומר המלך, זה לפתור את החלום. הוא מנסה ומנסה ולא הולך לו. הוא מתוסכל, הוא לא יודע מה לעשות. מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לי? זה הדבר הכי חשוב לי בחיים, הכי יקר, הכי אמיתי אצלי. זה החלום. ולכן אומר המלך, אני את החלום הזה לא מוותר עליו. אני רוצה לפתור את החלום. למה לא מצליח? תצליח, מה הבעיה? תצליח. מה הבעיה? רואים פה דבר מאוד משונה ומעניין. אדם שמחפש קשר עם אלוקים, זה המלך. כמה שאתה רוצה יותר, ותנסה לבד, אתה לא תצליח. לא תצליח לבד. המלך פה מנסה, לא חסר לו יועצים, לא חסר לו שכל. אנשי דעת, לא חסר לו כלום. אבל יש לו פה חלום שאי אפשר לוותר עליו, אבל אי אפשר גם לממש אותו. איך בונים את החלום הזה? איך פותרים את הבעיה? זה הפלטפורמה פה של הסיפור. אני עכשיו חוזר אלינו. אומר פה רבי יהודה הלוי, כל יהודי שיסתכל לעצמו בלב, יראה שיש לו חלום. זה לא בדיוק בלילה, זה לא בדיוק כשאתה ישן, יכול להיות כשאתה ער. כל בן אדם יש בתוכו איזה חלום. ככה מתחיל הספר, מי שאין לו חלום לא יכול להמשיך הלאה. זה לא רלוונטי לחיים שלו. כל אחת שבא פה למדרשה, נראה לי, אף אחד לא הכריח אתכם, אף אחד לא הצנע לכם, או מדרשה או שאין אוכל, אף מבחירה חופשית. למה באתם? שמה? מה חסר לכם? יש לכם בלב חלום. איזה חלום? אתם מבינים שכל הדברים היפים שיש לכם בחיים, הכל מצוין, ברוך השם. יש לך דברים קצת לסגע את זה. בסדר, נעזור אותם שנייה. יש לכל אחת פה, אני מניח, חיים מדהימים, יפים, טובים, לא חסר כלום. אבל יש גם במקביל איזה חלום. משהו פנימי עמוק שצועק. אני רוצה את אלוקים. סלש, בוא, זה מפחיד המילה אלוקים. בוא נתרגם את זה. אני רוצה שהחיים שלי יהיו חיים עם משמעות, עם עומק, עם גודל, עם קדושה, עם טהרה. אני רוצה לעשות דברים גדולים בחיים שלי. אני לא רוצה רק לחיות את עצמי ואת החוויות שלי, ושאני כסף, שאני מעמד, ושאני אצודה, ושהכל יהיה טוב אצלי. אני רוצה חיים עם משמעות, משמעות גדולה. מישהו בארץ, ולהקים יישובים, ולבנות משפחה, ולהקים ילדים, ולחיות, ולהתפרנס, וכל דבר שאני עושה, אני רוצה אני רוצה משמעות גדולה, אנוכית בחיים שלי. כל אחד, כל יהודי, תסתכל שנייה במראה, תסתכל לתוך הלב שלו, יראה, יש בתוכי איזה חלום. החלום הזה, אפשר להדחיק אותו. אפשר להדחיק אותו. אפשר, בקלות אפשר להדחיק אותו. עזוב, שטויות, עזוב, פרנסה, מקצוע, תהיה מסודר בחיים שלך כסף, שיהיה לך מעמד, לך בית, לזה, את הגרופות, לזה. זה מה שחשוב, עזוב. אבל מי שבא לפה, כנראה מבינה איפשהו עמוק, אבל שמים לב, איפשהו נמצא פה, מאחורי הקלעים, אני רוצה חיים משמעות, חיים גדולים. לא רק להיות איזה מוצלח כזה, שמצליח, כי זה חסר תוכן, זה חסר ערך. מי שטיפה מסתכל לתוך הלב שלו, רואה שיש בתוכו איזה חלום אדיר. הייתי בהרצליה, מבין הזמן. אשתי הלכה לפנות עם הילדים שלי, נכנסי ספורט באיזה חנות. היה שם יהודי בן 65 בערך. פתאום משום מקום אנחנו לא הולכים עם חולצות השם הוא המלך, כולם תחזרו בתשובה, כלום, ככה כמו שאני. מזהים שאני לא גדלתי בצפון תל אביב, אבל לא מעבר לזה. פתאום בא מוכר, אומר לאשתי, בשקט קורא לה שנתי, תשמעי, לא נעים לי. התשעה לא נעים לי לדבר עם השם, חילוני גמור. אבל הלב שלי נמס. חי פתאום משום מקום ספר לה את הסיפור. ודיבר איתה איזה חצי שעה, ספר לה שכל אנשים הוא בן אדם מאוד מוצלח, ויש לו חנויות של ספורט, הוא מאחל לחברים הכי טובים שלו שיצליחו חצי ממנו, הם יהיו מסודרים. בן אדם מאוד מאוד מוצלח, מאוד זה. הוא מספר, ספר, אשתי אומרת לו, שבא, אני פה נקרא לו. טוב, הלכתי לשם עוד חצי שעה, ישבתי לזה. אני שמעתי את המלך של הכוזרי יוצא לו מהגרון. משום מקום, אף אחד לא דיבר איתו, אף אחד לא אמר לו כלום. הבן אדם פשוט אומר לי, תשמע, אני עשיתי המון המון בחיים. יש לי משפחה, ברוך השם, כולם בריאים, כולם אנשים טובים. אני אומר, מה אתה הולך להיות סבא? אבל מה שווה לי כל הבלגן הזה? למה אני עובד כל כך קשה? בשביל מה? מה אני מחפש פה בכל החיים האלה? כך הוא אומר. הוא אומר לי, חברים שלי אומרים לי, תשמע, אני אשלה לי פסיכיאטר, כדור משהו, ירגיע לך את השטויות שלך. מה יש לי גם איתך? מה אתה צריך את זה? אתה סתם חי כל מיני קושיות, מגשר לך כל מיני דברים. הוא מספר לי ככה. אז אני אמרתי לו, תשמע, זה לא יאומן, אני צריך לספר לך על הכוזרים. הבאלה. אז היהודי הזה בהרצליה, אמרתי לו, תשמע, זה לא החלום שלך, זה החלום של כולם. כל בן אדם שיסתכל טיפה לעומק לחיים שלו, חילוני, דתי, חרדי, מפה משם, יהודי, אומר פה הכוזרי, יש לך חלום. החלום אומר, יש לך מלא בחיים, אבל יש משהו פנימי עמוק, למה אתה יודע? מי ביקש ממנו להגיע? אף אחד. ככה אנחנו בנויים. יש לך נשמה? הנשמה זה לא עובדה מדעית שנמצאת איפשהו באיזה מחסן, אני לא יודע איפה. הנשמה הזאת צועקת. היא מייצרת בתוך החיים צמאון, שאיפה. זה קליטה, החיים זה לא סתם. אני לא פה בשביל להצליח. להצליח במבחנים, להצליח בתואר, לעשות דברים גדולים. סתם, אין סתם. אני רוצה לחיות חיים גדולים, אני רוצה משמעות. אני רוצה משמעות אלוקית לחיים שלי. אני רוצה קדושה, אני רוצה אמת. מי סיפר לך שיש דבר כזה? מאיפה אתה יודע את זה? למה אתה מחפש את זה? עזוב את השטויות שלך, יש פה סרט נע, הולכים לזה, מקצוע, חתני, תה, ככה זה הכי טוב. אתם מבזבזות את הזמן שלכם השנה, אתם יודעים, התחלתם להתחיל ללמוד. ולהתקדם במקצוע, וממילא כשתתחתנו, אז יהיה לכם כסף הרבה יותר מהר, שיתחשו ותק, מה אתם באות לפה? חבל הזמן. אבל כל מי שבא לפה, יודעת, בסתר ליבה, יש בתוכי איזה חלום. החלום הזה, בקלות אפשר להדחיק אותו. זה קלות. קלות אפשר להדחיק אותו. אז או, פרקטי, תבוא לפה, תבוא לשם, צ'יק צ'ק, אפשר להדחיק את החלום הזה. לחוות אותו. להכניס אותו לבוידם, איפה שהוא נמצא מאחורי הקלעים, לך תדע מתי זה יצאו. אותו יהודי סיפר לי, שכשהוא היה בצבא, הוא היה בלבנון, באיזו יחידה לא יודע מה, עשה שם הרבה דברים גדולים לעם ישראל. היה אידיאליסט, משהו לא נורמלי. כשתחרר מהצבא, הוא אומר לי, תשמע, טיפסתי על הקירות. מה, אני רוצה חיים עם משמעות, כמו בצבא. מה, אני אלך להיות מוכר? מה, אני אלך להיות איזה סתם משהו? אני רוצה משהו גדול. הוא סיפר לי, תשמע, התחקתי ימינה, התחקתי שמאלה, בסוף פתחתי איזה חנות, זהו. 40 שנה לא פתחתי את השאלה הזאת, זה נגמר. אבל בגיל 65, פתאום זה צף שוב, ואותה שאלה מפעם, ואותן שאלות שעד היום התחקתי, פתאום זה צף לי. מאיפה זה הגיע? אומר פה רבי יהודה הלוי, כל היהדות יושבת על החלום. מפה זה מתחיל. יש לך שאלות? מצוין. איך פותרים שאלות? אומר רבי יהודה הלוי, אומר הגאון מווילנה, אתה רוצה לפתור שאלות? מעולה. איך פותרים את השאלות? אתה יודע למה יש לך שאלות? כי החלום שלך שחוק. החלום שלך נשחק בחיים. הוא חלש. הוא לא חזק. הוא לא עצמתי. אתה לא ודאי בו. ממילא כל איזה רוח זרה שיש בחוץ, שאלו אותך שאלות מפה, שאלו אותך שאלות משם, קצת רוח, קצת זה, קצת עננים. מי אמר לך שאני מאמין? אני לא יודע במי אני מאמין ולמי אני שייך. יש פה שאלות מאוד קשות, וזה אנשים מאוד חכמים, ואני לא יודע מה לעשות. אומר רבי יהודה הלוי, כשיש לך שאלה, אל תפתור דוח את השאלה. רגע, אין לך שאלה פוגעת לך בלב בכלל. איך זה שביט אותך שפתאום אומרים לך, הכל הסללה, זה לא באמת שיש ערכים. יש אנשים שמשתגעים מזה. הפוסט מודרני כל כך חכמים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהשאלה חודרת אותך? אומר רבי יהודה הלוי, יש לך שאלות? יש לי שיטה מיוחדת במינה. איך פותרים שאלות? פותרים שאלות על ידי חיזוק החלום. מי שחולם משהו אמיתי, שממלא אותו כוח, ממלא אותו עוצמה, ממלא אותו שאיפות גדולות, שום דבר לא יזיז אותו. שום דבר לא ישכנע אותו. אם בן אדם לא עלינו, מישהו במשפחה אצלו חולה, הוא יעבור את כל העולם כדי לעזור לו. לא משנה מי יגיד לו, אז לא, זה לא כלכלי, למה אתה עושה את זה? זה מלא כסף, זה מלא השקעה, אתה מפסיד את החיים שלך, לא עזור כלום. אם זה אבא שלך חס ושלום, הוא מישהו מאוד קרוב אליך, אתה תהפוך את העולם לעזור לו. למה? כי יש בך חלום, להציל את הבן אדם שחי אצלך, שהוא בוער אצלך בלב. אומר פה רבי יהודה הלוי, יש פה ספר, שאם אנחנו נשכיל ונפצח פה את המשלים, ונפצח פה את הסיפור רקע, ונראה איפה אנחנו פה בתוך הסיפור, יש פה את הסיפור של כל יהודי, לא משנה באיזה דור, ולא משנה שזה 400 שנה אחר כך. יש פה תקשורת שמנסה לקחת את החלום, דבר ראשון בוא שים אותו לשולחן. אין לך חלום, אל תקרא את הספר. תשקם את החלום שלך, דבר ראשון. דבר שני, אתה תראה שהחלום הזה מאוד קשה להגשים אותו. כמו שקשה למלך להגשים אותו, גם לי קשה להגשים אותו. אני מאוד מנסה להיות ערכי, אמיתי, אלוקי, עם שאיפות אדירות, עם רצון להיות בן אדם, כלל ישראלי, לדאוג לכל מה שצריך, וזה כל הזמן לא מצליח. כמו שהמלך מנסה, מאוד רוצה, לא מצליח. המציאות מרסקת לי את החלומות שלי בפנים. אני מנסה להיות הכי גדול, בסוף זה לא מצליח. אני מנסה להיות הכי קדוש, ובסוף. אני מנסה להיות הכי כללי, בסוף אני מאוד חושב על עצמי. למה זה לא הולך? יבוא מישהו ויגיד, אז החלום, נו. אבל אומר פה רבי יהודה הלוי, אנחנו צריכים למתוע את החלום האדיר הזה בתוך הלב. את השאיפה הזאת, לדעת, לא בשכל, בחיים. השאיפה הזאת זה הדבר הכי חשוב לי בחיים. רק אם אני אצליח לפתח את זה, החיים שלי יהיו שווה משהו. כל בן אדם שיסתכל לעומק על עצמו יראה שזה נמצא בתוך הלב. אז איך משקמים את החלום? איך הופכים אותו למציאות? יש פה ספר שמדריך אותנו דרך סלולה. אין פה איזה מצה, בוא תבין, עם ישראל זה ככה, כלל ישראל זה ככה, התורה זה ככה, מצוות זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, לא? זה לא הסברה של ערכים. יש פה תהליך שרבי יהודה הלוי עושה, שזה תהליך של בין מלך לבין חבר, שבעצם תהליך ביני לבין הספר. מה שכואב למלך, אם אני אתרגם את הדברים לעצמי, אני אראה שמה שהמלך שואל בעצם גם אני שואל, לא שמתי לב. וממילא התהליך שהמלך יעבור פה, יש פה ספר שמשקם בתוך הלב שלנו את עיקרי אמונת ישראל בתורה. זה ספר שהופך את החלום למציאות. לא דווקא דרך זה שאני עונה ריאלית על השאלות שאתה שואל. יש פה איזה תהליך של הבשלה, של חיבור חי לערכים של עיקרי אמונת ישראל בתורה. ופסק הדרה, בדור של גאולה, אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו רוצים להרגיש מחוברים, להרגיש שזה אנחנו. אומר הגאון, בדור של גאולה, אל תלמדו שער האיחוד, של חובת הלבבות, שמסביר בשכל הוכחות בשכל. כי הוכחות בשכל הן מאוד יפות, אבל מי אמר שזה אני? זה לא מתקשר עם החלום שלי. זה לא השכל אומר משהו. אנחנו רוצים להפוך את החלום למציאות. את החלום של הנשמה, שהוא צועק, אנחנו רוצים להעצים אותו, ולקדש אותו, ולהפוך את החיים שלנו לכאלה שהם מצמיחים לחיות בתוכם את החלום. לכן ככה זה עובד, לכן זה עיקרי אמונת ישראל בתורה. טוב, זה הקדמה. פעם הבאה בעזרת השם נתחיל לקרוא את הדברים בפנים. כל טוב לכם. ברכה והצלחה. כן.
יש
חלום
שמחות,
אם כולנו באמת מתחלונות, זה כולנו מתחלונות, יש לי בעלי אמות ותחושה ובאמת בעולם. שלא. המשמעות של 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 המשמעות בסדר, תזכיר לי פעם בא בלי נדר, נדבר על זה. בוא נתראה לכם.